הודו לו ברוך הוא שמו. זה המשך של המזמור לתודה. ההודעה באה, יפה, ההודעה באה מתוך הרגש הפנימי, שיסוד גדולה הוא בתוכן הרצון העדין הנטוע בנשמה. והרצון בעדינותו מגיע באמת לאין קץ ואין תכלית בתפיסת מאווייו הקדושים האינסופיים. אמנם הברכה היא באה כבר מתוך הצירוף של ההכרה באה בעקב הרצון, וההכרה היא כבר מוגבלת. וכל מה שהיא יכולה לצייר בבירור וזיקוק עיונותיה הוא רק עניין של תפיסת המושג האלוהי בצורתו הייחוסית, שאין זה כי אם קריאת שם. ולא ייפול עליו ערך עצמי כלל. אתה רוצה, אתה יכול לשים, אבל... זאת אומרת, שימו לב להבחנה שהרב עושה. הרבה פעמים הוא עושה הבחנה בין הדבר לבין שמו. כן? הודו לא, מרחו שמו. אז למה, תגיד, הודו לשמו, כן? או ברחו הוא. למה ההפרש הזה בין ההודעה לבין הברכה? ההודעה פונה אל האינסוף. הברכה פונה אל המוגבל. הברכה זה ההופעה של שפע החיים בתוך העולם המוגבל. זה ברכה, ברכו, שמו. שמו זה כבר מושג ייחוסי. אני קורא בשם, אז זה כבר ביחס למי שהוא. אין שמות סתם. יש תמיד שם שמישהו קורא בו. כן? לכל איש יש שם שנתן לו. זה. כן? אבל מישהו נתן לו. מה שאין כן, הוא עצמו, לפני שיש לו שם. אני קיים עוד בטרם יש לי שם. גם הקדוש ברוך הוא קיים גם בטרם יש לו שם, בתור האינסוף. לכן הודו לא. ברכו שמו. בסדר? אפשר לראות את זה שוב במילים שקראנו. ההודעה הבאה מתוך הרגש הפנימי שיסוד גידולה הוא בתוכן הרצון העדין הנטוע בנשמה. נאמר, יש לי רגש שמתחיל בנשמה שלי שהוא רגש ההודעה. ההודעה היא המפנה אותי אל מי שנותן. והרצון בעדינותו מגיע באמת לאין קץ ואין תכלית בתפיסת מאווייו הקדושים האינסופיים. הסבר, המושג רצון בכלל הוא ללא גבול. היה גוי אחד בשם דקארט, רונה דקארט, שאמר שאנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. כן? זו תפיסה מאוד מעמיקה של של האיש, הוא הבין, התבונה האנושית יש לה גבולות, הרצון האנושי אין לו גבולות. אין גבול למה שאני יכול לרצות, אני אפילו יכול לרצות מה שאני לא יודע. כן? כלומר, אני רוצה, מה אתה רוצה? לא יודע, אבל אני רוצה. הרצון הוא ללא גבול. וזה העדות לנשמה באדם. כן.
הוא אמר שאפשר שיש אצל האדם המושג של אינסופיות.
נכון.
אז זה הוכחה שיש אלוהים.
נכון, נו, אז מה? לא. אדרבה. עצם זה, שיש לי בנפש, כך אומר דקארט, יש לי מושג של אינסוף, זה סותר את... אני יכול לגמור.
אז אם זה מושג, זה
הבנה? לא. המילה מושג מטעה אותך. הרעיון הגיע, באיזשהו מקום, הגיע אליי מושג של האינסוף. והוא סותר את המוגבלות של התבונה. כי התבונה היא בעלת כללים. ואין כלל אם אין גבול. אז מאיפה זה בא לי? כן, כך אומר רדקה, מכאן שיש אלוהים. כן, זה ההוכחה שלו. אפשר לקבל את ההוכחה, לא לקבל, אבל אני רוצה להסביר את העמדה הנפשית של דקארט. האינסוף הוא מחוץ לי.
אז הוא אומר שזה בא אלוהים?
מכאן שיש אלוהים, ככה שיטתו. עכשיו, נשאלת השאלה, מאיפה הוא לקח את זה? כן, הרי ג'ון לוק עושה צחוק מדקארט, אומר, מה אתה מדבר, אינסוף זה אלוהים באמת. זה תכונה מתמטית, אתה מוסיף עוד אחד, אין ועוד אחד, זה שווה אינסוף, נכון? נכון, זו הייתה טענה של לוק, ג'ון לוק. נו, נו. הוא צודק לוק או לא? מדי שהוא צודק, אבל הבעיה היא שדקארט לא דיבר על האינסוף שלו. האינסוף שדקארט מדבר עליו איננו האינסוף שמדבר עליו ג'ון לוק. ג'ון לוק מדבר על האינסוף המתמטי, ודקארט מדבר על האינסוף העצמי. עכשיו, מדוע ג'ון לוק לא הבין את זה? כי הוא לא יודע מה זה אינסוף עצמי, הוא לא פגש את זה בפילוסופיה המערבית בכלל. אז מאיפה דקארט יודע על זה? מה מקובלים? כלומר, ברור שלדקארט יש איזה מגע, או ישיר או עקיף, עם חכמי הקבלה של דורו, ולכן המושג של אינסוף חדר אצלו. בסדר? איפה הוא פגש אותם? בהולנד. הוא היה בהולנד איזה 20 שנה. ושמה היו כל מיני כתות כאלה שהיו קשורות גם למקובלים. אז מה?
ביחס ללא ולשמו.
אז אני חוזר עכשיו למילה לא. כן? כלומר, אומר הרב, הרצון הוא הנקודה, הוא המקור של ההודעה, והרצון הוא מקורו באינסופיות. ולכן הודו לא, ללא גבול. כן, מה אתה אומר?
בקשר לשמו ולא, הרב הזכיר פעם את הרב חייריקי.
עמנואל חייריקי, כן.
שהוא חיפש את השם של הקדוש ברוך הוא.
כן, נכון. רבי מנואל חייריקי זה קצת מסובך. יכול להיות. כן. עיין ספר יושר לבב, שם הוא מדבר על זה. כן. טוב. הוא התכסח רציני עם אחרים, כן, עם רבי יוסף ירגס וכולי. טוב. אמנם הברכה, כן, ברכו, היא באה כבר מתוך הצירוף של ההכרה, באה בעקב הרצון. מה זה העקב? עקבות, אבל כוונה בצד הנמוך, כמו עקב. כן? בשפה של הרב עקב, זה הכוונה מה שבא בסוף הסוף. כן? כמו שהעקב הוא בסוף הגוף. כן? וההכרה היא כבר מוגבלת. וכל מה שהיא יכולה לצייר בבירור וזיקוק הגיונותיה, הוא רק העניין של תפיסת המושג האלוהי בצורה יחוסית, אלוהים שלי. כן? רציתי שתדע, שאין זה כי אם קריאת שם, ולא ייפול עליו ערך עצמי כלל. על כן, באה ההודעה הרצונית ביחס עצמי, הודו, לא. והברכה השכלית ביחס השם, ברכו, שמו. פשוט. כן. כלומר, בעצם כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו שואלים את עצמנו איך לא ראינו את זה לפני שהרב כתב את זה. טוב, ואם כן, שהתפיסה העצמית הלא היא, עולה ביותר מעלה מהתפיסה השמית, כן, הודו לו, זה יותר גבוה מברכו שמו, היה ראוי להקדים את השם לפני היחס של העצם. כן, אז בעצם, אז תתחיל ממה שיותר פשוט, אחר כך תעלה למה שיותר גבוה, אז תגיד, ברכו שמו, הודו לו. למה אתה מתחיל מהודו לו, שממילא זה גבוה מעל גבוה, ואחר כך אתה יורד לברכו שמו. אבל התכונה הרצונית אינה כי אם הצעה להרחיב על ידה את האפשרות של ההכרה השכלית. שאומנם אחר כך, כלומר, בעצם אתה אומר הודו לא, כדי שהשכל יתרחב. כדי שברכו שמו יהיה לו משמעות. כלומר, אם האדם מתחיל רק מההכרה השכלית, אז הוא בעולם סגור. אם האדם מתחיל מהכרה רצונית, הוא בעולם פתוח. אז גם השכל שלו מתרחב. כן, יש הרבה דברים שהשכל יש לו קושי לתפוס. למשל, את עצמו. כן? השכל דומה למוזניים. מוזניים שאפשר לשקול בהם הכל, חוץ מהמוזניים עצמם. זאת אומרת, יש לשכל נקודת כשל שקוראים לה האפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה הכוונה המחשבה על המחשבה. אתה לחשוב על המחשבה. איך אפשר לחשוב על המחשבה? אתה לחשוב על המחשבה. המחשבה היא מסתבכת בזה. איך אני יכול לתפוס את עצמי? כן? בלתי אפשרי. אז, אבל אם אני בעל הכרה שיש נקודה שהיא קדומה לבירור השכלי, נקודה רצונית, אז גם השכל מתיישב עם זה. אז זה כמו שהמוזניים יכירו בזה שיש נקודה שבה הם תלויים. פעם מישהו אמר לי שההסבר הזה לא נכון, מה שאמרתי. למה? כי אומנם מוזניים לא יכולות לשקול את עצמן, אבל הן יכולות לשקול מוזניים אחרים. כן. מה?
זה דיין לא זה.
נכון, בדיוק. כן. בסדר. זה היה, למשל, הרבה פעמים יש בגישה הפסדו-מדעית שאפשר להסביר את שכל האדם. אפשר להסביר, הנה, אני אתן לך בדיוק איך המוח בנוי, מה התהליכים האלקטרופיזיולוגיים שמתארים במוח, ואני זוכר, זה עובד. אפשר, היום עושים גם איזה, יש איזה ניסוי ענק שעושים בשוויצריה בימינו, אני חושב בלוזן, מנסים ליצור משהו מקביל למוח האנושי. מה? מגנט? אה? כן, כן, כלומר, בסוף רוצים לפרוץ את סוד ההכרה של האדם. כן, יש רק בעיה אחת. כל זה יסביר רק איך זה עובד. אבל למה זה עובד, אף אחד לא ידע להסביר. ומסביר את זה הפילוסוף ברגסון, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, זה כמו שאתה לוקח את החלק, ועל ידי זה רוצה להסביר את הכל. החלק בהגדרה לא יכול להסביר את הכל. כמו שאם אתה נתון בתוך איזה כלוב, אתה ציפור בכלוב, ואתה מנסה לצייר איך הכלוב נראה מבחוץ. אז אתה תגיע למשהו קרוב, אבל לא לדבר עצמו. ואם כן, שהתפיסה העצמית, הלא היא עולה ביותר מעלה מהתפיסה השמית, היה ראוי להקדים את השם לפני היחס של העצם, אבל, כמו אומר הרב, התכונה הרצונית אינה כי היא מצאה להרחיב על ידה את האפשרות של ההכרה השכלית, שאומנם אחר כך היא שווה להתחבר עם קדושת הרצון. ועל כן, כלומר, זו הכוונה שבעל השכל מקבל מצוות, כן, אם אני מגמד את זה קצת. ועל כן, הכרח הוא להקדים את ההודעה הרצונית, העצמית, להברכה, השכלית השמית. הודו לו, ורק אחר כך, ברכו שמו. המשך, כי טוב השם לעולם חסדו, זה המשך המזמור, נכון? מזמור לתודה. איזה מספר של מזמור זה? קוף, נכון? זה המזמור המאה. כן.
בתהילים.
כן. לא, לא, בתהילים זה, זה מזמור קוף. כי טוב השם לעולם חסדו. עצמיותה של השמחה, ההולכת ומתגברת בלב כל הקרב לעבודת השם, ולהתבוננות בקדושת רוממותו, באה על ידי ההשקפה התאורה שהשם הוא הטוב האמיתי. ומאחר שהוא הטוב האמיתי, אם כן רק טוב נשפע ממנו, וחסדו כולל בלא שום הפסק זמן ומקום. והידיעה העליונה הזאת, אם המתקת את כל הדברים המזערים, שלפי השגתנו אין לנו מבחינים את הטוב הגנוס בהם, והם חוצצים בינינו ובין הבהירות הקדושה של הדעת האמיתית, של כי טוב השם, ואנו יודעים נאמנה שההכרה האמיתית היא רק זו שבאה מתוך הכלל הגדול הנצחי, כי טוב השם, לעולם חסדו. לא פשוט. מה? להסביר? אם זה פשוט, למה להסביר? טוב, נסביר בכל זאת. לא, הוא אומר דבר באמת פשוט. הוא אומר, מה יכול לעשות אותי שמח? הרי בעולם יש דברים שמחים, יש דברים עצובים. אז למה שאני אהיה שמח? אני צריך להניח, אני צריך להיות בעל השקפה אופטימית, נכון? השקפה אופטימית, אז אני צריך לחשוב, האם מי שברא את העולם עשה טוב או לא עשה טוב. כן, זה הבעיה של המגדף. מה החומרה העצומה שיש בגידוף? עד כדי כך שזה אחת משבע מצוות בני נוח. כן? אסור לגדף. מה אכפת לך? מה זה? זה כאילו אמונה תפלה. אל תיגע בזה, כן? מה זה משנה? אדם אומר מילים. עד כדי כך שסוקלים אותו בגלל זה.
מה זה משמעותי?
כן, בדיוק. ההסבר הוא פשוט מאוד. מי שמגדף, הוא מפנה את זה כלפי מי שברא את העולם. אז הוא אומר למי שברא את העולם, תשמע, זה לא בסדר שבראת את העולם. אם אני שופט שזה לא בסדר שהוא ברא את העולם, אז זה סימן שהעולם כולו בעיניי רע. בעצם המגדף הוא בעל השקפת עולם פסימית. ולכן הוא מפנה את זה כלפי הבורא. אז זאת אומרת שהאיסור לגדף זה המצווה להיות אופטימי, להיות בעל השקפת עולם אופטימית. עכשיו, האופטימיות היא לאו דווקא ביחס לגורל שלי, אולי דווקא אני אוכל אותה. כן? יכול להיות שגורלי האישי יהיה מר. חלילה, וזה יכול לקרות. אבל אני אומר, המציאות בכללה היא טובה, גם אם כעת משהו רע קורה לי, או שאני לא רואה את האור בקצה המנהרה. כן? וזה בעצם, זה אמירה כאן, כי טוב השם. כיוון שהוא טוב, אז כל מה שמושפע מהטוב, הוא טוב. אבל אני לא רואה, אבל אומר לך לעולם חסדו. זאת אומרת, בנצח, החסד שהוא משפיע, הוא חסד שנובע מהיותו טוב. ולכן גם מה שאני לא רואה בו את הטוב, הוא חלק מן החסד הגדול הזה. עד כאן מובן. זה פשוט, לא? זה צורה אחרת של האמירה, גם זו לטובה, או כל דעביד רחמנה לטב עביד. נכון? לא כמו שאנשים חושבים, הכל טוב. לא, הכל יהיה טוב. כן. מי?
התגלות.
התגלות?
התגלות של האינסוף.
נו.
לעם ישראל.
איפה זה כתוב כאן?
אני חוזר לכל בצורה...
זה שהשם הוא טוב, זה הוא גילה לנו את זה בתורה, אתה אומר. אלמלא הוא דיבר איתנו, היה אפשר לחשוב שלא. כן, יכול להיות. כלומר, עד מתן תורה, לא הייתה לנו ראייה מוחלטת להשקפה האופטימית. נכון. נגיד זה מאוד עוזר להם, אבל יש גם השקפות עולם אופטימיות גם ככה. כן.
אבל רק
אני לא יודע עד איפה, כלומר אני לא יכול להגיד בוודאות שכל הוגה במציאות לא היה כזה. כן. אבל נגיד זה הקו המנחה, נגיד. האתאיסט הוא לא אופטימי.
נכון.
האתאיסט הוא לא אופטימי, נכון. אז כנראה... לא, לא, רגע. יש האתאיסט ויש האתאיסט. יש האתאיסט שאומר שהוא האתאיסט, ויש האתאיסט שהוא האתאיסט באמת. אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה יודע שפעם האבא שלח את הבן שלו לבית ספר של גויים. כדי שהוא יתבולל סוף סוף, סוף סוף נצא מזה. מה למדתם היום? אבא, היום המורה לימד אותנו על דת. אה, כן? מעניין, מה הוא אמר? הוא אמר שיש אב ובן ורוח הקודש והכל אחד. אז אבא אומר, מה פתאום? יש רק אל אחד ואין לו גוף, ובו אנחנו לא מאמינים. זאת אומרת, האתאיסט היהודי, הוא סבור שאחד מהתארים של האלוהות זה שהוא לא קיים. אתה מבין מה שאני אומר? האתאיסט הגוי, אז כלומר, נגיד ככה, האדם באשר הוא אדם, דיינו הגוי, הוא אתאיסט, מלכתחילה. כן? הוא בעולם שבו האינסוף לא מתגלה. נכון. ואז ולכן הוא באמת פסימי. השקפת העולם הבסיסית של האנושות היא פסימית. עבודה זרה זה פסימי מאוד. כי הוא, עובד עבודה זרה הוא אתאיסט. כי הוא סבור שמי שברא את העולם... לא רלוונטי. זה נקרא אתאיזם. בסדר?
האל לא תציג איזושהי שמיפה שהאל
יעזור? לא, ממש לא.
האלים?
האלים כן, אבל האלים מה זה? האלים זה כוחות אדירים, יותר חזקים ממני. כמו שאם יש לי אבא שלי שוטר, אז הוא יעזור לי, כן? אבל שוטר הוא לא חזק כמו הרגש. אז תבין, כלומר... בסופו של דבר, העולם האלילי הוא עולם שהוא פנימי, הוא אמננטי, ובתוך הבריאה יש אלים. בסדר? ועל מי שברא את העולם, בעצם הלך לישון. וזה הפסימיות שיש בעולם האלילי, ולכן גם בין האלים יש מאבקים. יש, מה זה האלים שבין מאבקים? יש ערכים שבתוכי שאני לא מצליח ליישב ביניהם.
עדיף אליליות או אתאיזם?
זה אותו הדבר. האליליות היא אתאיסטית. אלא מה? יש אתאיזם נגד האלילות. קוראים לזה כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. האתאיסט אמיתי הוא מאמין. היה גוי אחד כזה, קראו לו סרטר. הוא אמר על עצמו שהוא אתאיסט, ולכן הוא האמין בעם ישראל. השאלה היא ככה, כשמישהו אומר לי שהוא אתאיסט, אני לא, קשה לי להאמין לו. לא, כי להיות אתאיסט אמיתי זה עדיף מאלילות. אבל רוב האתאיסטים הם לא אתאיסטים אמיתיים, ולכן הם יותר מסוכנים. כי אז הם רואים במאמין סכנה. אני רוצה להסביר את זה. עבור המאמין, האתאיסט יש לו משמעות. הנה, הסברתי לכם, אני מאמין ואני מסביר מדוע יש אתאיזם. אבל עבור האתאיסט, המאמין הוא משוגע. משוגע מסוכן. צריך להרוג אותו. בסופו של דבר. מובן? ולכן זה לא כל כך פשוט, הסיפור הזה. עשר בשביל זה ללמוד את התורה של רבי נחמן, תורה סמך ד', ששם הוא מסביר את זה. כן? על החלל הפנוי.
למה זה האתאיסט הלא אמיתי שהוא אומר שצריך להרוג את המאמין?
כי האתאיסט האמיתי מבין שהמאמין מדבר על אותו הדבר. זה כמו שרבי פנחס פיקורץ היה אומר, רשע גמור, צדיק גמור אוהב רשע גמור. צדיק שאינו גמור, אוהב רשע שאינו גמור.
אי אפשר להגיד שמאמין אמיתי לא אומר על אלוהים שהוא
גרם? יש קרבה. כן. כן, בבקשה.
כל טענה כלפי שמיים היא בהכרח
כפירה? לא, היא גידוף, היא לא כפירה.
כשמשה רבנו דוד, שהוא אמר מכנינה
מספרה אשר כתבת, נכון, הוא מסתכן מאוד. כלומר, צריך להבין את הגדולה של משה, שהוא היה מוכן להיכנס למתח עם ריבונו של עולם. לא קטלקניה. כן? כלומר, משה יכול היה להגיד בכיף, הפוך, קדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את ישראל, רוצה לעשות איתי גדול, יאללה, תפדל. איזה רצונו. כן? הוא היה צריך להבין את הרמז, רמזו לו שהוא צריך להתנגד. כן? בבקשה. כן? אני לא ראיתי שום מגשים. לא, זה האלוהים, לא הייתה, לא הבורא. מה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. כל דברים אתם שומעים לתמונה אינכם רואים. לא, זה השפה החווייתית, זה השפה של הנבואה. זה כמו שאני מתפלל. כשאני מתפלל, אני משכנע מלך על ידי הדמעות שלי שישנה את דעתו. זה השפה של התפילה. זה לא השפה של הפילוסופיה של התפילה. טוב, בואו נמשיך. אז כי טוב השם לעולם חסדו. בואו נקרא את זה שוב, ואז יתברר. כן? עצמיותה של השמחה הולכת ומתגברת בלב כל הקרב לעבודת השם. למה אני כל כך שמח כשאני עובד את השם? הרי זה מה שאמר בהתחלה, נכון? עבדו את השם בשמחה. נכון? זה בתחילת המזמור. אז עצמיותה של השמחה הולכת ומתגברת בלב כל הקרב לעבודת השם ולהתבוננות בקדושת רוממותו, כן? שזה מה שראינו, דעו כי השם הוא אלוהים. כל הפסוקים שהיו עד עכשיו, בא על ידי השקפה התאורה שהשם הוא טוב. כלומר, כל מה שאמרנו זה כי טוב השם. הפסוק מתחיל במילה כי. כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו, יש לו הצדקה. מה הצדקה? כי טוב השם. שהשם הוא הטוב, בא על ידי השקפה האמיתית, השקפה התאורה שהשם הוא הטוב האמיתי. ומאחר שהוא הטוב האמיתי, אם כן, רק טוב נשפע ממנו, וחסדו כולל, בלא שום הפסק זמן ומקום, לעולם. לעולם זה כמובן בלי הפסקה. והידיעה העליונה הזאת, היא ממתקת את כל הדברים המזערים, הקטנים, שלפי השגתנו אין לנו מבחינים את הטוב הגנוז בהם. והם חוצצים בינינו ובין הבהירות הקדושה של הדעת האמיתית של כי טוב השם. ואנו יודעים נאמנה שהכרה האמיתית היא רק זו שבאה מתוך הכלל הגדול הנצרי כי טוב השם לעולם חסדו.
הרב, למה הרב אומר פה שזה כל הדברים המזעריים? זאת אומרת, אירועים מאוד קשים כמו השואה.
מזערים הכוונה מקטינים. מזערים לא הכוונה שהם חסרי היקף. אלא הדברים שהם מזעירים, מקטינים את הראייה הכוללת.
אבל זה לא שאני אגיד... השואה, אנחנו יכולים להגיד...
זה קטן, לא, ודאי שהוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון שזה, שהשואה וכל הדברים הרעים, זה הקטנה, הזערה של האור הגדול. כן, מה הכוון? והדור, אני זוכר פעם היה במכון מאיר יהודי לחם במחתרת בצרפת. כן, במלחמת העולם השנייה. הוא שמע שיעור של אחד הרבנים במכון מאיר, שאמר שהרע זה רק היעדר אור. הוא התפוצץ, הוא אומר, אני ראיתי, אתם קוראים לזה היעדר אור, כן? טוב, ועד דור ודור, אמונתו. ההתעמתות של חסד השם, הבא מטובו, לעינינו אמרנו, הרי הוא טוב בעולם חסדו. ומי אמר שאתה צודק, אולי זה לא נכון. אתה תראה במהלך ההיסטוריה, תחכה. תחכה, בסדר, בינתיים זה סובל. ההתעמתות של חסד השם הבא מטובו לעינינו, היא יותר מתפלשת בהבנתנו על ידי השקפה, מקיפה דורות רבים בזכירה אחת. כן? כלומר, לפעמים אנשים אומרים, איפה השם? אתה אומר, תסתכל, לפני 100 שנה, תסתכל היום. תסתכלו של 100 שנה, באמת רואים משהו. אבל לפעמים אתה רואה במרחב של שנתיים, 10 שנים, אז אתה לא רואה, אתה רואה ירידות, כל מיני קשיים. כן. יש תפילה, ותחזנה עינינו בשובך, לציון. למה צריך להתפלל שהעיניים יראו? וכי עלה לדעת שיש מחלת עיניים, שעלולה לתקוף אותנו דווקא בזמן שהשכינה חוזרת, שצריך להתפלל ותחזנה עינינו. אלא הכוונה, יכול להיות שאתה שב לציון ולא רואים את זה. צריך להתפלל להיות מאלה שרואים שאתה שב. כמו שפעמים שמעתי דרשות נלהבות, מזעזעות, בהזיותם. אומרים ככה, רבותיי, בדורנו, שבו אסתר פנים כל כך מרובה, אפשר להגיד מילים כאלה. אסתר פנים מרובה? תגיד את זה על תקופת השואה, אבל עכשיו אסתר פנים מרובה? זה פשוט, זה חוסר הכרת טובה. ואז, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. אנחנו רואים שיש מזכורות לאברכים. אז זה סימן שהשם לא עזב. זה מה שמצאו. טוב.
ושוב השם את שבעת ציון היינו כחולמים.
כן.
הרב רחמן, נחזור על זה.
ש?
יש את התלמיד שחולם בכיתה, הוא לא מרוכז, לא יודע מה קורה סביבו. כשאתה מחזיר אותנו לציון, אנחנו מתעסקים בזה.
קצת באוט, כן. כן, יפה. אז... גם הרב דרוקמן אף פעם לא מתעייף, הוא חוזר על אותם הדברים, כי הוא יודע שאם הוא לא יאמר, אף אחד לא יאמר. כן. אז מה הוא אומר כאן? ההתעמתות של חסד השם הבא, מטובו לעינינו, היא יותר מתפלשת בהבנתנו על ידי השקפה מקיפה דורות, רבים, בזכירה אחת, בהבנה שכולם יחד, מראש כל הדורות עד סופם, הם רק גילוי של מפעל אחד ממפעלות השם, הבא משיפת טובו. והחלק החסר מגילוי הטוב, בדור אחד, או בתקופת דורות אחת, הרי הוא חוזר ומתגלה בדורות רבים אחריכן ובתקופות מאוחרות. ומכל התולדה בכל גודלה, רוחבה והיקפה, תתעמת אמונת השם. הבא מאוד, מה זה אמונת השם? הנאמנות של השם אלינו, זה הכוונה. אמונה במובן של נאמנות. הוא נאמן לנו. אמונתו. הדור ודור, אמונתו. תאמת אמונת השם, הבא מעוצם טובו וחסדו, המאורים תמיד בקרבנו את קדושת חובת התודה, שזה מזמור לתודה, הריעו לכם כל הארץ. והערת השמחה, עבדו את השם בשמחה, ולפני המננה. כי טוב השם, כתוב השם וחסדו הנצחי, כי טוב השם לעולם חסדו, עומד לעולם, והדור ודור, אמונתו. נכון. לכן, הבעיה היא שהמציאות להרבה פעמים היא לא מוכיחה את זה. כלומר, כשהיא מוכיחה, היא מוכיחה. כן, זה כמו שמשה בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, למה זה שלחתני? אתה רואה שיותר גרוע. כן, אז אומר, הקדוש ברוך הוא, תתעודד. היה יכול להיות יותר גרוע. ואז הוא התעודד, והיה יותר גרוע. ועד שבסוף, היה בסדר. כן, אתה תראה שרסה לפרות. חכה קצת. כן. כן, מה? נכון. אתה אומר שההתפתחות המדעית היא עצמה ראייה להשגחה? אפשר להתווכח על זה. כן, טוב, זה השאיבה, כן. אבל יש כאלה שיגידו לך, אני רואה רק את, נגיד, נכון שיש עלייה, אבל בסוף המוות לוקח את כולנו. הרי, מה הכוח הכי חזק בעולם? המוות. נכון? הרי כולם מתים בסוף.
נו.
נכון, ומה קורה למין האנושי בסוף? לך תדע, כשהשמש תכבה, מה יהיה פה? זאת אומרת, עוד 4 מיליארד שנים, מה זה לעומת 100 מיליארד שנה? זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה יכול לומר, הכיוון הכללי זה לכיליון. נכון? או כמו שאמר פול ולרי, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. אז זה, לכן אומר המהר"ל, שזה נכון, שכל, סומך השם לכל הנופלים, מי הם הנופלים? כולם. והשם הוא סומך את כולם. זה עניין של תפיסה. יש, אמרתי, הבאתי את ברגסון לפניכן, אז ברגסון גם כן הולך בכיוון כזה, שיש דחף חיוני במציאות שמעלה את הכל. מה שאתה אמרת, ההתפתחות המדעית, ההתפתחות של המינים, האבולוציה, המפץ הגדול, כל זה מראה שיש כיוון עולה, אבל יש גם כיוון יורד, אנתרופי. וכל השאלה היא, מה ינצח? האם החיים או המוות? זה בעצם כל השאלה. לכן, לא בכדי, העיקר ביהדות החשוב ביותר בעיני המשנה זה דווקא תחיית המתים. כלומר, אם יש אלוהים, הוא ברא את העולם, הוא לא יודע לחיות מתים, אז מה טוב?
מה גורם למישהו להאמין הפוך? מישהו תפיסה?
מה זאת אומרת? מי שרואה את הפסימיות, הוא הגיוני מאוד. הפסימי זה הכי הגיוני מכולם. רואים שבסופו של דבר המוות גובר על הכל. מה? נכון. האמת היא ככה, אתאיסט אופטימי סותר את עצמו. יש פעם, קרא לרב אלבז, ראש ישיבת אור החיים. הלך ברחוב, שמע שני יהודים מתווכחים אם יש תחיית המתים או אין תחיית המתים. אחד אמר, מה? איזה שטויות. אמר הרב אלבז, לא נורא, אתה לא תהיה שם. אז הוא, מה, אתה מקלל אותי? זאת אומרת שהוא לא באמת.
כן. רואים את אמונת השם דווקא בסוף ההיסטוריה?
בדורות רבים, דור בדור.
אז למה אנחנו רואים כל בוקר שרבה אמונתך
בסוף שהוא לא, הנאמנות שלו, כי עברנו היסטוריה קטנה בלילה.
הלילה
זו עצמו איזו היסטוריה במיקרוקוסמוס. שהוא באמונתו משיב לנו את נשמתנו. כן, היינו מתים בלילה. עברנו משבר עצום, ההכרה הסתלקה, פתאום היא חוזרת. זה אמונתו.
זה אפשר שבכל יום בלילה קרבשים.
כן. עמוד רש כף ד'. לא, עמתי ברש כף ג', קודם כל, יש לנו פה נוסח של תפילה, יהי כבוד. עכשיו, יהי כבוד, זה דבר מאוד מעניין. זה לא מזמור, זה לקט של פסוקים. מי הכניס את הלקט הזה לתוך פסוקי דזמרה? פסוקי דזמרה הרי המקור זה דברי רבי יוסי, נכון? שרבי יוסי אמר, יהי חלקי עם גומרי הלל בכל יום. הגמרא מסבירה מה זה גומר הלל בכל יום, זה מאשרי עד כל הנשמה תהלליה. מה זה הסוף של ספר תהילים. לכן אנחנו אומרים את זה בכל יום, כי האומר הלל ממש בכל יום הרי זה מחרף ומגדף, אבל מעין הלל, זה היסוד של פסוקי דזמרה, של רבי יוסי. אז למה הכנסת את יהי כבוד? יהי כבוד הוכנס בתקופת הגאונים. מה היה לגאונים? הם ראו את המצב הקשה של עם ישראל בגלותם. אז הם רצו לעודד אותנו. אז הם הביאו פסוקים מעודדים, שבהם יש הבטחה שהשם לא עוזב אותנו. כן? וזה, למשל, נאמר כאן, כי, לא ית... כי יעקב בחר לא היה, כי לא ייטוש השם עמו, לא לפני כן, כי בחר השם בציון נבעל מושב לו, כי יעקב בחר לא ישראל גויותו, כי לא ייטוש השם עמו, נחלתו לא יעזוב. זה לא לפי הסדר של הפסוקים בתנ"ך. מסביר הרב צבי יהודה קוק, הם רצו להסביר מה העיקר. קודם כל, שבחר השם בציון. אחר כך, פחות חשוב שהוא בחר בעם ישראל. וכלומר, הארץ קודמת לעם, לפי זה. ולכן, ברור שהוא לא ייטוש השם עמו, כי הוא צריך להשיב אותם לארץ. טוב, אז במה בחר השם תחילה? בארץ או בעם ישראל? סימן שהארץ קדמה. ברית הארץ קדמה. למה? כי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, זה מתחיל מהתיאוריה אל המציאות. המציאות היותר נמוכה היא בעצם עולה במחשבה תחילה. המציאות יותר נמוכה זה הארץ. אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. כן. נכון, ולפני המחשבה תחילה, הארץ. עיין בפירוש הרב צבי יהודה קוק לתחילת פרשת שלח. דברים מאוד מעמיקים שיש שם בנושא הזה. מודפס בחומש הראייה, אם אתה מכיר. חומש הראייה, מכיר או לא מכיר? כן, לא. תשובה, לא. בסדר. יש סדרה של חמישה כרכים על החומש, ששם זה נקרא חומש הראייה, כמה תלמידי חכמים, אספו מקורות מהרב קוק ומהרב צבי יהודה על הפרשות לפי סדר הפסוקים. כן. האמיתי, אתה יכול גם לקחת את זה בשיחות, הרב צבי יהודה לפרשת שלח, אבל שם זה מסודר ככה, יפה. טוב. ואז מתחיל אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסלה. אמר רבי יוחנן, כאן מובא בליקוטים. עכשיו שימו לב, שעד עכשיו היה כתוב עולת ראייה, עכשיו כתוב עולת ראייה, סוגריים ליקוטים. עד כאן הרב קוק כתב ברצף, מכאן ואילך הרב צבי יהודה אסף מכל מיני מקומות ברב, ליקוטים שמתאימים לסדר התפילה. בסדר? פעם תלמיד חכם שאל את הרב צבי יהודה, האם הפירוש של הרב לעולת ראייה זה גם איך שהוא התפלל. אז הוא אמר כן, ודאי כך התפלל. לא העיז החכם לשאול את הרב צבי יהודה האם זה כולל גם את הליקוטים. חבל, היינו יודעים מה התשובה. טוב, בכל מקרה פה הליקוטים הרבה פעמים לקוחים, למשל מעניה ומכל מיני כתבים פה ושם.
זה איך שהרב צבי יהודה
התפלל. זה איך שהרב צבי יהודה התפלל, כן, כנראה. כן. טוב, אז אשרי יושבי ביתך, זה מזמור, מתחיל מתהילה לדוד, כן? אבל יש הקדמה. זה לפי סדר אלף בית, נכון? ארוממך, בכל יום, גדול, דור לדור, אלף בית ג' ד'. אבל אין עוד נון. זה בדיוק נוגע לנקודה שלנו. כן? נון זה נפילה. למה נון זה נפילה? קודם כל, בדקדוק, זה אות נופלת. למשל, נתון תיתן. איפה נעלמה הנון? נפלה, נכון? מה?
בצורה,
כן. זאת אומרת, זה אות שהדקדוק מרשה לעצמו להשמיט. יש עוד כמה אותיות כאלה, אבל הנון היא בהגדרה אות נופלת. גם זאת אות שאין לה כוח אלא מכוח עצמה. אם אני רוצה להגיע ל-100, אז אני לוקח יוד וצדיק, בעשיריות, נכון? יוד וצדיק יוצא 100. כף ופי יוצא 100. ולמד ועין יוצא 100. אבל כשאני מגיע לנון, כדי להגיע ל-100, נון ונון. זה אות שסגורה על עצמה. זאת אומרת, זאת אות נופלת. אין לה כוח מעצמה. עכשיו, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? מפני שיש בה מפלתם של שונאי ישראל. דכתיב, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל וכו'. לכן לא רוצים להזכיר את זה. ואף על פי כן, חזר דוד ושמח שנאמר, סומך השם לכל הנופלים. כן? הסמך, זה האות סומך. השם לכל הנופלים, הנון שהייתה צריכה להיות, אז השם סומך אותה.
טוב. מה היחס בין סמך לנון?
מה, הסמך בא מיד אחרי הנון. סומך.
כן.
מה?
יש זה, קלון
אורתית.
זה סוג של המשך
של הנון? לא, זאת אומרת, זה כאילו במקום שיהיה נון סופית. אוכל את עצמו, כמו אוכל את הזנב שלו. כן. יכול להיות. זה לפי הכתב האשורי. כן? יכול להיות. יש על זה ספר של הרב קוק על האותיות, נקרא רש מילין. שם על כל אות הוא מסביר בדיוק מה זה, למה היא, כמו שהיא. למשל נון, מה פירוש המילה נון? דג, נכון? נון זה דג. אז מה זה נון? זה ריבוי של חיים, הרי זה חי, הדג הוא בעל חיים. זה חיות בתוך המים. המים זה מה שמטשטש כל צורה. ובתוך טשטוש הצורה הופיעו חיים. חיים בריבוים. זה הנון. ואין לזה גבולות. צריך לסמוך את זה, לעצור את זה. כן. אשרי. אז העניין המיוחד של אשרי. מה? לא, מוחה את הצורה. כן, הוא מחה אל המים. מה? בקרח יש צורות. נכון. אז מה? זה לא המים. מה? קרח זה לא מים. זה מים שהתקשו. לא, קרח זה לא מים. לא, זה לא מים. מה? זה מים קפואים, זה כבר לא מים. מה זה מים? זה יסוד המים. נכון, אז מה? אבל כשאנחנו מדברים על המים, כשאנחנו מדברים בכלל על יסודות, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו לא מתכוונים לפיזיקה אמפדוקלית, כן? זה לא מה שמעניין אותנו. כן, הרי היום הפיזיקאים גם לא חושבים במונחים של ארבע יסודות. אנחנו מדברים על המהויות. המהות שאנחנו מכנים אותה מים, מה היא? כן, למה אנחנו מתכוונים כשאומרים מים? זה השאלה. לא מה בעולם הפיזי. בחיי היום יום, אני בדרך כלל לא שותה קרח, אני שותה מים. כן, ברור.
אבל זה הדיוק ברבי עקיבא, שתגידו במקום אבני שיש תאורה, תגידו מים מים?
שמה, בגלל שזה מים קפואים שם?
לא, מטושטש.
אה, מטושטש. כן, יש על זה תורה מעניינת של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן.
מטושטש.
כן, זה הדמעות, שם כתוב שפת שקר לא תיקון לנגד עיניי. מה זה שפת שקר? הרי נגד עיניי. מה גורם שהעיניים לא רואות? הדמעות. הדמעות זה מים. אז כלומר, כשתגיעו לאבני שיש טהור, זה בשמחה. כן, ואז אתה רואה את הדברים כמו שהם. כן. טוב, העניין המיוחד של אשרי המכופל בקדושת אלפא בטא הוא פסוק פותח את ידיך. המורה על עצם השלמות של השגת כל שיפות אורות הדעת והרחקת כל הטרדות המפריעות מהשגת התכלית. איננו מתגלה באמת כעת בזמן הגלות, ואין מקום בעולם הזה לקבלת תכלית השלמות הזאת. ובר בירי חסיד רמחל זל בספר עתיר במרום, במה שקץ גלותנו זה סתום וחתום, ודברי חזל ליבה לפומה לגליה, שבעצם עניין הגלות אין בו כוח גאולה כלל, וזהו מהקושי של הגלות עצמו, עד שהגאולה היא רק מצד כוח אחר נשגב ממנו, ולא בעצם כוח הגלות. וזהו מה שכתוב, נפלה לא תוסיף קום, כי הנפילה היא נפילה כזאת, שמצידה היא בלי כמעט חס ושלום. כן, כלומר, מבחינת הטבע, אין אפשרות לצאת מהגלות. רק שתבוא כמעט מכוח עליון, שאינו בכוח הנפילה כלל, על כן לרמז, כי מצד הנפילה שבעולם הזה, אין מקום כלל לשלמות זו של הכמעט, כי מצד הכוח האלוהי, לא נאמר נון באשרי. שיש בו הכנת השלמות של העתיד, להורות שמצד הנפילה אי אפשר כלל שתושג תכלית השלמות הנרצית בעניין אשרי, כי מצד כוח נשגב עליון, שהוא כוח הגאולה, בא ממקום אחר שלמעלה ממנו. זה הבסיס גם לשיטה של סאטמר, שגאולה לא יכולה לבוא על ידי האדם. יש צד אמת בזה. והנה מצד כוח הנפילה של הגלות, שהוא קשה כל כך, שאין כוח הגאולה נראה בו כלל, היה חס ושלום מקום להתמוטטות רגליהם של שונאי ישראל לגמרי. אלא שאף על פי שאין כוח הגאולה נראה במצב הגלות המר והנמהר הזה, מכל מקום הוא התנוצץ בו. ועל ידי התנוצצות של כוח הגאולה נמשך הקיום שלא יהיה בגלות כליון חרוץ חס ושלום. ואף על פי כן צמחן דוד ברוח הקודש, אף על פי שאין כוח הגאולה נראה בתורת קימה, מכל מקום נמצא הוא בדרך התנוצצות, שהוא בדרך שמיכה הראויה להמשכת הקיום. מובן? צריך, אני לא חושב שזה מובן, נראה לי שצריך להרחיב את זה. ולכן, הקדוש ברוך הוא סידר שיהיו בעזרת השם עוד שיעורים. שלום.